שלום לכם, ערב טוב, ערב טוב. מאז שנפגשנו בפעם הקודמת, יש חיסונים ויש אולי סגר ויש כנראה בחירות, אבל בכל זאת יש דופק שלא משתנה, ולהפך, הוא אפילו יותר רלוונטי מאי פעם, פרשת השבוע. הפרשה המרגשת ביותר בתורה לפנינו, אז נשתדל להזדרז בהקדמות. המפגש בין יוסף לאחיו, תמיד יש כל כך הרבה מה ללמוד מהמפגש הזה, אבל בטח בימי קורונה ובטח בימי בחירות, אני חושבת שמה שפרשת ויגש מלמדת אותנו עד היום, הוא קריטי, הוא חיוני. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר, בשלל המקומות שבהם אתם צופים. תודה לכל מי שכבר מעדכן אותנו מאיפה שהוא צופה בארץ ובעולם, ובאמת זה כיף תמיד לראות, ותמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות גם איפה אתם וגם להעיר עוד תגובות. כמה הקדשות בקצרה לבקשתכם וכמה תודות. תודה כמובן לתנועת המזרחי, לעיריית ירושלים, חגית משה, לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, הרב ורנר, השותפים שלנו, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ולגרובה הספקות, דיני גרובה עסקן איתי, ובזכותה אני מדברת לא לעצמי, אלא אליכם, והכל עובד ותקין. שהוא מוקדש לעילוי נשמת, אברהם בן משה, דניאל אשר בן אסתר, יהודה בן יצחק, פרידה קריינדלר, אישה יקרה שגם אני זכיתי להכיר 7 שנים לפטירתה, אריה בן אהרון, אריה לייביש בן צ'רנה, אברהם מאיר בן הרב יחיאל, שרה נחמה בת אשר, מיכאל אברהם בן חנה, שהוא מוקדש לרפואת, שושנה בת שרה, נחמן שמחה בן חנה, ברכה, בן חנה ברכה, תינוקת בת מיכל, שרפואה שלמה ושיתנו לה שם, יגאל שטרית בן שולה סוליקה, ליטל, בת רותי בן דוד, תמר בת איריס, תמר בת איריס הרמן, הילדה המתוקה והיקרה, ודוב בן לובה, שאני יודעת שעכשיו אשתו יושבת ממש לצידו בטיפולים ומקשיבה לנו משם. רפואה שלמה לכולם ושיהיו דברים לעילוי נשמת כולם, ואנחנו מתחילים. קודם כל, מה קורה השבוע בפרשה? אם תשאלו את חנן פורט, מקבלים חיסון. זה הביטוי שבו הוא השתמש לפני הרבה שנים בסדרה המופלאה שלו, שנקראת מעט מן האור. חנן כותב שמה שקורה בפרשיות האלה עם יוסף הצדיק זה קבלת חיסון. בלשון שלו, החננית, זה הולך ככה, תראו איזה יופי. בשערי הבקום, כן, בסיס קליטה ומיון, בשערי הבקום של גלות מצרים, עומד כביכול רופא כל בשר ומפליא לעשות, שזהו הקדוש ברוך הוא, ומזריק לברידיה, כן, של האנושות, של משפחת יעקב, כאילו כל משפחת יעקב, כן, כמה כתפיים ראינו השבוע, כן, מרימים ו... מה מקבלים? את הנסיוב של הערבות ההדדית. אנחנו מקבלים פה חיסון נסיוב נגד מריבות כאלה בעתיד. נסיוב זה, המכיל בתוכו חיידקי מחלה של קנאה ושנאה, התנשאות ופירוד, מחסן את הגוף הלאומי באמצעות ההתמודדות הזו, מפני כל המשברים והפירודים שעוד נכונו לו בעתיד. הרי העם הזה, המשפחה הקטנה הזאת תהפוך לעם, וואו, כמה שהעם הזה ידע פילוגים, פירודים, אתגרים, מכשולים. יש לנו נסיוב, שם ממצרים. רק אתה, אומר חנן, לאחר שחושל בית יעקב ונצרף מתוך איסורים רבים במבחן הערבות, יכולו לשאת פניו נוכח חשכת הגלות ולדעת כי יכול יוכל לה בלי שתתפורר האומה. אנחנו מקבלים חיסון, האיבה האיומה והיכולת להתפייס, זה, הייתי אומרת, זה מיקרו, זה משהו קטן כזה, שנכנס לנו ל-DNA, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. עברנו את הסיפור שנקרא עכשיו בפרשה, אנחנו נוכל לכל אתגר עתידי, בעזרת השם, אנחנו צריכים את הכוחות האלה היום. אז אוקיי, איך, מה? מה לומדים? מה מקבלים שם במצרים? מה מתחסנים? 3 דברים, כמובן שיש הרבה יותר, אני בחרתי לערב 3 דברים שיוסף מלמד אותנו, זה קצת יהיה גם שיעור בפסיכולוגיה. אבל נתחיל ממש מההתחלה. יוסף מלמד אותנו, וזו הנקודה הראשונה, על משפחה, על זהות, על שייכות, על קשר, על מורשת. זה ככה הנושא הראשון שיוסף הוא המאסטר של כולנו. למה? מתחילת האנושות, זה נראה אחרת לגמרי. בואו נלך ממש להתחלה, כן? ככה אחורה, אחורה, אחורה. בראשית, פרשת בראשית, ספר בראשית, בריאת העולם, יש שני אנשים שנבראו, אדם וחווה, ואז יש 2 שנולדו, מהראשונים שנולדו, קוראים להם קין והבל. אנחנו יודעים. כן? איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים. קין רצח את הבל. העולם כולו לא היה מספיק גדול בשבילם. שוב, הם יכלו להתחלק בעולם חצי-חצי. קין, הכל שלך, הבל, הכל שלך. על מה יש לריב? אפשר לדבר על זה בהזדמנות, אולי פרשת בראשית פעם, אבל קין והבל לא מצליחים ביחד. טרגדיה. בעצם מלחמת האחים הראשונה היא באמת מלחמת אחים, אחים ביולוגיים, שלא מסתדרים. מדלגים קדימה. זוג האחים הבא שאנחנו קופצים אליו, הוא הילדים של אברהם. כבר מקימים את העם היהודי, זה כבר באמת, בוא נגיד, התקדמנו המון, עברנו את נוח, את המבול, מגדל בבל, לך לך. לאברהם נולדים יצחק וישמעאל. שוב יש צמד, מצד אחד יצחק, מצד שני ישמעאל. לאן ממשיכים? רק יצחק ימשיך. האוהל של אברהם קטן מדי, הם לא יכולים. ישמעאל מצחק, ישמעאל הוא פרא אדם, יד כל בו, זה לא הולך. יצחק הוא משהו אחר, הוא עולה תמימה, פירוד. האחים האלה לא ימשיכו, יצחק ימשיך, וישמעאל יגורש, יזוז הצידה. עד היום היחסים האלה מאוד מעניינים בינינו לבין הישמעאלים. ליצחק, יש שני ילדים. מהרחם, מההיריון, רואים כבר שזה בעייתי. רבקה מתלוננת כבר בהיריון שמשהו פה לא בסדר, הם רבים בתוך הבטן. יעקב ועשיו, זה לא הולך מהרגע שהם נולדים. הוא עוקב אחריו, ומי הראשון, קרב על הבכורה, קרב על הברכה, לא הולך. הפיצול הזה, שוב, זה תמיד בין חיים למוות. קין רצח, ישמעאל, זה לא פשוט, וגם עשיו, רודף אחרי יעקב להורגו, יעקב נמלט לחרן, ללבן, חוזר, הם נפגשים, זה גם לא בדיוק מפגש של פיוס, עד היום, עשיו מזוהה עם אדום, עם הנצרות, עם כל מיני, יש הרבה סמליות, אבל בואו נשאר עם העובדות. אז היינו בקין והבל, והיינו ביצחק וישמעאל, והיינו ביעקב ועשיו. אז תגידו, לא ברור לנו למה אחי יוסף שונאים אותו, למה הם מקנים בו? ברור להם שזה המודל, תמיד אח אחד מצליח, וכל השאר נזרקים לחצר האחורית של ההיסטוריה, למגרש הגרוטאות. ברור להם שיוסף יירש את יעקב, וכבר הם רואים את הסרט, זה הולך להיות אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. מי אמר? אולי יהיו ארבעה אבות ויוסף הוא אבא רביעי, אף אחד לא יודע. איך התורה תמשיך להיכתב. הם בטוחים שזהו. יוסף הוא האח האהוב, קטונת הפסים, הבן של רחל, ורחל היא האישה האהובה. יוסף, הם צריכים לסלק אותו מהעסק, כי הוא הולך לגנוב להם את הכל, את הירושה, את הבכורה, את המורשת, את הדרך, והם הרי גם להם יש, כל אחד מהשבטים הוא דגול בפני עצמו. יוסף מתקן את הסיפור הזה לגמרי. הסיפור הגדול זה לא שהוא מתגלה להם. יופי, נו, אז הוא מתגלה. איך הוא מתגלה? מה הוא מנחיל להם? הוא מנחיל להם את האמת, שאחים מנצחים ביחד, שזה לא או-או, זה גם וגם. זה לא הורדות ידיים, זה נתינת ידיים. אין יותר אח אחד שיבחר ואת כל השאר נעיף. כולנו, בנים של יעקב, נמשיך את דרכו בצורה מגוונת, 12 השבטים. שבוע הבא, פרשת ויחי, נגמור את ספר בראשית, הם יעמדו כולם סביב מיטת יעקב ויתברכו. כל אחד בברכה שלו. זוכרים את יעקב שרב על הברכה? למה לריב? כל אחד יקבל איש כברכתו, יקבל את ברכתו. זה המודל המתוקן. עברנו את כל ספר בראשית כדי להגיע לכאן. יחסים בין אחים, זה נושא מרכזי בספר. זה ככה זה התורה שלנו. היא לא מדברת קוסמולוגיה ולא מדברת על מערכת הכוכבים. הספר של בריאת העולם מדבר על יחסים בתוך המשפחה. בין המטבח לסלון. המריבות בין אחים. נשמע מוכר. אנחנו בתקופה שבה אנחנו חייבים להיות בבית, רוצים או לא רוצים, הרבה יותר. מדברים על סגר שלישי. האמת שעם נתוני התחלואה שעולים זה די ברור לצערי שלשם אנחנו הולכים. כן, אין כל כך פה, אנחנו, עד שנלמד לחיות עם זה, אנחנו כל הזמן סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים. זה, או שהחיסון יעבוד, או שבעזרת השם, הנגיף הזה גם יכול להיעלם ביום. מותר להתפלל, מותר לקוות להכל. אבל ריאלית, נראה שאנחנו עוד פעם נתכנס בקרוב, עד שקצת התחלנו לצאת, עוד פעם נתכנס, עוד פעם שוב, צופים. יוסף מראה לנו פה מה המודל המתוקן ליחסים בין אחים. יש ברכה בכל אח, לא צריך לריב, זה כולם ביחד. יש מקום לכולם, מנצחים ביחד. והיופי, יוסף בעצם במודל החדש הזה שהוא מנחיל, איפה רואים את זה, איפה זה ממשיך? זה ממשיך אצל הבנים שלו. אפרים ומנשה. זה הרי הכי קל לדבר. יוסף מדבר עם האחים שלו על אחדות. תראה לנו אצלך. אפרים ומנשה, איך שיוסף שומע שיעקב חולה, הוא רץ לקבל ברכה. גם מסר לחיים. תפוס צדיקים, תפוס אנשים גדולים, תפוס את סבא, חס וחלילה, כן, אף אחד פה לא לנצח. תמיד נצל הזדמנויות לרוחניות כאלה. מביא אותם מהר לקבל ברכה מסבא. יעקב כבר חלש, חולה, הוא שם את אפרים ומנשה, יעקב, כולם יודעים, כן, מגיל הגן, מסכל את ידיו. ואז הוא מברך, קודם את הצעיר, אחר כך את הבכור. אוי ויי. יוסף בטח אומר לעצמו, אוי ואבוי, הרי על זה המשפחות פה כולם מתפרקות, כבר דורות אצלנו במשפחה, תסתכלו אחורה, אבא, סבא, זה... לא, לא, לא. אפרים ומנשה, אפס קנאה וטינה, אפס תחרות. ממשיכים ביחד ככה. מה זה משנה, אתה ראשון, אני ראשון, יאללה, ביחד. אפשר לפרגן, לא צריך להתקטנן. זאת אחווה, המילה אחווה היא מלשון אח. באופן מפתיע, אנחנו מאפרים ומנשה לומדים פרקטית, איך ממשיכים. זה הדרך של יוסף. הוא לא תיקן רק עם האחים, הוא גם מנחיל את זה במשפחה. לכן, בערב שבת, המנהג בהרבה מאוד עדות בישראל, הוא לברך את הילדים. האבא, או גם האמא, או כל מי שבזה הרבה מנהגים, אבל איך שמים ככה את הידיים על הראש ואומרים לילד את מה שיעקב אמר לאפרים ומנשה. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים, כמו מי? כאפרים וכמנשה. אחת הסיבות זה כי הם יודעים לחיות ביחד. ומה אנחנו ביותר הורים רוצים? בואו נודה, כן? הילדים אולי ישנים, לא נראה לי, אבל בואו נודה. מה הכי עושה לנו נחת? שהם מסתדרים. יש להם איזו מריבה מטומטמת, לא אכפת לי מי ניצח, מי הפסיד, מי צודק. מה שנקרא, I couldn't care less, רק תשלימו. גם הקדוש ברוך הוא, אגב, ככה הוא מסתכל עלינו, אנחנו הילדים שלו. תשלימו, תשלימו, תהיו ביחד. מדהים. מה משמח אותנו כהורים? מודל כזה של אפרים ומנשה. רק לא ישמעאל ויצחק, רק לא הקרב בין השבטים עם יוסף, רק לא יעקב ועשיו. אנחנו רוצים, ב-DNA שואפים להרמוניה בין הילדים שלנו. זה משמח אותנו, משמח את הקדוש ברוך הוא, ויוסף הוא המודל, יוסף הוא הדוגמה לאחדות משפחתית. זה מגיע אצל יוסף, מגיע אצלו מההתבוננות אחורה. היחס עם האחים ועם הילדים יושב על בסיס מאוד עמוק של ההורים. יוסף, בנקודות מפתח, רואה את הוריו ולכן לא חוטא. אם מסתכלים על כל התקופה שלו במצרים, יהודי יחיד באימפריה צבאית וכלכלית וטכנולוגית זרה ועוינת, יוסף נזכר באבא ואמא. זה חלק מהגרעין הזה, אמרנו, משפחה גרעינית, זה נהיה המושג המוביל בחדשות. בסיפור של פוטיפר, אחד באמת מדרשים המפורסמים, באותה שעה, כן, כשהוא יכול גם לחטוא, באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. דמות דיוקנו של אביו. יעקב לא באמת היה שם, אבל היה ברוחו, במסעריו החינוכיים. ומדרש הרבה פחות מוכר, גם אמא. ואב דמותה של רחל אמו ראה. יוסף משווה לנגד נוות אבא ואמא, וזה נותן לו את הכוח להמשיך לתקן את המשפחה הזאת. יש פה נקודה מעניינת, מתי ההורים מחנכים? לא כשהם לידינו. כשהם לידינו זה יותר, הם מצווים עלינו. תגיד סליחה, תגיד בבקשה, תחצה את הכביש, תאכל, תשב, תעשה שיעורי בית. כל היום אנחנו, כן, מברברים להם לדעת. אתה הופך, באמת, אני חושבת, להורה, למחנך, כשאתה לא שם, ויש דמות דיוקן. דמות דיוקן שלך, שככה הנחלת. ומי שלא רואה בהוריו דמות דיוקן, ראיתי את זה איפשהו אולי אצל הרב נריה, שימצא דמות דיוקן. חשוב ביותר, אז רב, אז מדריך, אז מחנך, אז איזושהי אישיות, שיהיה דמות דיוקן שלך. אדם צריך דמות דיוקן, כמו מצפן. מה שמצפן פיזי, זה כמו מצפן כזה, שגורם לך לא להתבלבל. אז אחים ממשיכים ביחד. מתי יוסף מתפרק מבכי? זה קשור גם לנקודת המשפחתיות. הרי בהתחלה הוא מתאפק, והוא הולך וחוזר בכלל. יוסף הוא גדול הבכיינים בתורה, סליחה על הביטוי. הוא בוכה איזה 6 או 7 פעמים. שהוא פוגש אותם, ולא פוגש, וזז הצידה, ובוכה וחוזר, ומנגב את הפנים שלא יראו, ומתאפק וחוזר, וכשהוא פוגש את יעקב כמובן. יוסף בוכה. מתי הוא פעם ראשונה מתפרק? לא יכול יותר. תראו את הפסוק, קודם כל, תראו את הפסוק. בזמן שאתם רואים את הפסוק, אני אראה מאיפה אתם צופים בנו. וואו, וואו. ערב טוב לרעות מירושלים, מרב פרדס חנה, אורה מרצליה, הלנה מגן יבנה, שלום למיכל ממעלות, מיימי, גני תקווה, קונטיקט, וואו, קרמיאל. כל מה שאתם כותבים פה להקדשות, מבחינתי מוקדש. כל מי שכותב בתגובות, להקדיש לעילוי נשמת, להקדיש לרפואת, חד משמעית, מה שכתבתם, השיעור מוקדש גם לכולם. אז שלום ברלין, אהלן, שחר מברלין, שחר גרושקו בברלין, ודניאלה פה מתלביה, וסדרות, איזה כיף. אוקיי, חברים, כיף גדול להיות איתכם, מקריית גת, ועד, בהחלט מזכירים לי פה, להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של אסתר אורגון, השם ייקום דמה, נרצחת מטל מנשה, אימא לשישה, שיצאה לרוץ, וגם זכרו של הנער אהוביה, שנהרג אתמול באופן טרגי, בהחלט הנער מבת עין. אוקיי, אז תודה לכל המגיבים, פנינה מניו יורק ומי לא, עוד ועוד. אנחנו ממשיכים, למרות שקשה לי להפסיק, אהלן, טוב, נסיים באתי מפלורנטין, פלורנטין זה מספיק פסטורלי. נסיים איתה ונמשיך ונתקדם. תראו, יוסף מתפרק מבכי, שוב, אנחנו עדיין בנקודת המשפחה, עוד מעט נמשיך לנקודה השנייה והשלישית. יוסף מתפרק מבכי בנקודה מאוד מסוימת. וימהר יוסף, בוא נראה את הפסוק, וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות ויבוא החדרה ויבק שם. הוא רואה את בנימין פעם ראשונה, בנימין זה אותו אח גם מאימא, הם שניהם הבנים היחידים של רחל, יוסף ובנימין, הוא רואה פעם ראשונה את בנימין, ופה הוא כבר לא יכול להתאפק, ונחמרו רחמיו, הוא בוכה, זז הצידה לבכות בחדר. רש"י עוזר לנו, מדרש, פרשננו, מה קרה שם בינו לבין בנימין? מה הוא בכה? רק מהמראה הפיזי של בנימין? לא. תראו מה הוא בכה. שאלו, יוסף שואל את בנימין, יש לך אח מהם? עדיין, בנימין עדיין חושב שזה מלך משנה למלך מצרים, כן? יש לך אח מהם? אומר לבנימין, אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. יש לך בנים? הוא שואל אותו. יש לי עשרה. אמר לו, כן? יוסף שואל את בנימין, כאילו יוסף יודע מי זה ובנימין לא יודע. אז היה לי אח, אומר לו בנימין, ויש לי עשרה בנים. אמר לו, ומה שמם? אמר לו, כולם על שם אחי והצרות אשר מצאוהו. ופה בנימין מתחיל לפרט עשרה שמות, עשר בריתות. עשר פעמים בנימין, ביקרא שמו בישראל, תקרא לו כך על שם אחי. ושוב, כעבור שנה, שנתיים, נולד בנימין בן, תקרא לו על שם אחי. בברית נהוג לעמוד ולהסביר את השם, יש את חשה כזאת של אבא. עשר פעמים בנימין עומד, מסביר את השמות שהוא נותן על שם יוסף. מה קרה לאיש הזה? בטח אנשים אומרים, שוב ושוב הוא קורא לילדיו על שם הטרגדיה. איך קוראים להם? בואו נראה. בלה, שנבלע בין האומות. בנימין רוצה שכל פעם שהוא יקרא לבן שלו, בלה, בוא רגע, בלה, תסדר את החדר, הוא יזכור את אחיו שנבלע בין האומות. בחר, שהיה בכור לאמו, זה אחי הבכור, אומר בנימין. אשבל, ששבעו אל, קדוש ברוך הוא, שבע אותו שם. גרה, שגר באכסניה. ונאמן, שהיה נעים ביותר. אחי וראש, אחי וראש, אחי היה וראשי היה. מופים, מפי אבי למד, אני עוד זוכר את יוסף, לומד תורה עם אבא יעקב. וחופים, שלא ראה חופתי, ולא ראיתי אני חופתו, כל אחד התחתן בלי לראות את השני, אני ככה קורא לבן השמיני שלי. חופים, על החופה של אחי. וארד, שירד לבין האומות. מיד נחמרו רחמיו של יוסף, ככה מסתיים שם רשי, הדברים של רשי. נו בטח, אתה שומע שלא שכחו אותך. אתה זוכר את הדמות דיוקן שזכרת? חשבו עליך בבית הזה כל הזמן. יש לך לאן לחזור. תחושת השייכות נותנת לאדם המון, המון המון כוחות. יש לך לאן לחזור. עשרה ילדים על שמך מחכים לך שתחזור. זה מה שהייתי אומרת, גורם ליוסף לאותה התפרצות רגשית, די ברור לנו עכשיו למה, ובזה אנחנו מסכמים את כל החלק שנגע למשפחה. מקין והבל שלא מצליחים, לאחדות בין אחים, לילדים של יוסף ואפרים ומנשה. לאיך הוא רואה דמות דיוקן של אבא ואמא, לאיך הוא בוכה שבנימין מגיע, כי בנימין אומר לו, אוהבים אותך. וזה מה שאדם צריך לשמוע, ובוכה. אוקיי, נקודה שנייה. נקודה שנייה נקראת אינטליגנציה רגשית. זה תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה. הוא הופיע לראשונה בשנות ה-60. עד אז הם מתמקדים באינטליגנציה. מה זה אינטליגנציה? ידע, זיכרון, פתרון בעיות, חשבון. אבל פתאום התחילו לדבר על אינטליגנציות מרובות. יש מרכיבים אישיים, חברתיים, נפשיים, רגשיים. דוקטור דניאל גולדמן, כמובן יהודי, כתב בשנות ה-90 ספר, האינטליגנציה הרגשית, נהיה רב מחר, יצא גם בעברית, והנושא הזה מאז הוא, כן, אינטליגנציה רגשית. נחמה ליבוביץ' הגדירה את זה בשורה. לא הנקמה, לא הנקמה הדריכה אותו, אלא הרצון לתת להם לשוב בתשובה שלמה. יוסף לא מונע על ידי הרצון לנצח, מונע על ידי הרצון לקדם יחד את הסיפור, לתת להם לשוב. לזה קוראים אינטליגנציה רגשית היום. אז בתורה זה כמובן לא כתוב ברש"י, אבל הרבה מומחים שקוראים את הפרשה מגיעים לכיוונים האלה. איך יוסף מתנהל? הוא מופת של תבונה, הוא מופת של רגישות, הוא מופת של איפוק. ואנחנו נראה את זה עכשיו בעקבות מאמר מצוין שכתב הפרופסור יאיר עמיחי המבורגר מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, והוא כותב, ממש זאת הכותרת, על האינטליגנציה הרגשית של יוסף. הוא אומר ככה, יוסף קודם כל, מה המאפיין הכי גדול שלו כשהוא כבר מתגלה? הדיבור. הוא פשוט מדבר, 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 הוא לא מתיר מקום לשתיקה, הרי יש שתיקה של מבוכה, יואו, מה עשינו לו, מה יהיה? שקט. אני ממלא את האוויר בנאום ארוך, 22 שנה הוא שתק, כן? 22 שנים זה לקח. שתק, עכשיו 11 פסוקים רצופים, אחד על כל שנתיים, הוא מדבר ומדבר. שימו לב, זה מופת של אינטליגנציה רגשית, נקרא קודם את התמליל, את הנאום המרגש של יוסף ברגע המפגש. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרים. מצרימה. ואתה אל תעצבו, והליך הרבה עיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים, אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שיהיה גדולה. ואתה לא אתם שנחתם אותי הנה כי האלוקים, וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מערו ועלו אל אבי, הוא לא מפסיק לדבר, הוא לא מותיר להם מקום בכלל ופנאי לדבר. מערו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, איזה בקשה יפה של בן לאבא, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקריך וכל אשר לך. וחלקלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם, מיהרתם והורדתם את אבי הנה. וואו, וואו. זה כמו הפיליבסטר, אתמול פינדרוס היה צריך לדבר בכנסת, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. יוסף פשוט לא מפסיק לדבר. המון חוכמה ואיפוק, המון פרשנות חיובית, מיטיבה ככה, אוהבת, פוזיטיבית. הוא כאילו מחליק משקעים, הוא מוחק כתמים, הוא מעלים פשעים. פרופסור המבורגר, כאמור, קורא לזה שיעור באינטליגנציה רגשית. יוסף, יש לו יכולת פלאית, המצב הרי הוא חסר סיכוי. והוא מצליח להוציא מהסבך אותם ואותו. מה הוא עשה? קודם כל, את כל עם ישראל, אגב, זה המשפחה שהיא כולנו אחר כך. מה הוא עשה? הוא בנה מבחן. כשהוא זיהה אותם והם לא זיהו אותו, כשהם באו לבקש אוכל, הוא בעצם לקח אליו את בנימין אחרי הרבה, ככה, טבע הרבה חוטים, אבל בסוף הוא לוקח אליו בנימין. והם מבקשים, לא, 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 שחרר אותו, ואנחנו נהיה עבדים במקום זה. כל הימים נשב בכלא, רק שחרר את בנימין, אי אפשר להציב ככה את אבא יעקב. בום. זה רגע הגילוי. ברגע שהוא רואה שהם מוכנים עכשיו לערבות הדדית, הם מוכנים לסולידריות. בנימין, זה סיפור הפוך לגמרי. את יוסף הם הפקירו. יוסף היה בן של רחל, גם בנימין הוא בן של רחל. את יוסף זרקו לבור. בנימין, 22 שנה אחר כך, הוא מאיים לקחת אותו לבור, והם מוכנים לזרוק את עצמם לבור, לכלא, ולא להפקיר את בנימין. הם תקנו. הם הבינו שהם היו אשמים, הם ביטאו את זה, הוא שמע אותם מדברים, הם לא ידעו שהוא מבין עברית, הוא שמע אותם, אבל אשמים אנחנו מתחרטים, והנה ההוכחה, הנה התיקון, הוא מציב בפניהם, בונה את המבחן המתוחכם הזה, והם עומדים בו. אפשר להתגלות, הם תקנו. האחים האלה לא מפקירים יותר. וזה בדיוק הסיפור של אינטליגנציה רגשית. פרופסור המבורגר מונה 5 רכיבים של אינטליגנציה רגשית, אנחנו גם נמנה אותם ככה ביחד בקצרה, כל אחד יכול לבזוק על עצמו איך האינטליגנציה הרגשית שלו. אוקיי, אחד, הנה, האינטליגנציה הרגשית שלי לא משהו, זה דחיית סיפוקים, ואני קשה לי, אני רוצה לראות מי צופה בנו. וואו, הרב אליהו ספרן מניו יורק, באמת כבוד גדול, הרב ספרן, תודה רבה, תודה שאתה איתנו. רוזי מברוכין, ונילי מרחובות, וליליה מברזיל, ועוד ועוד, תודה, תודה לכולם. אנחנו ממשיכים באמת כולם ביחד עם הסיפור, הייתי אומרת, המפעים הזה של אינטליגנציה רגשית והיכולת לשלוט בעצם ברגשות ולתעל את הסיפור לחובה. מאפייני האינטליגנציה הרגשית, בקצרה זה לא שיעור בפסיכולוגיה, אבל שווה להכיר, שיהיה לנו כמה שיותר. אחד, מודעות עצמית. היכרות עם העולם הרגשי הפנימי שלך ועם מה שמפעיל אותו. יוסף מתחיל בתור נער בן 17, זוכרים? שמביא את דיבתם רעה, שמחפש מה להגיד לאבא נגד האחים. הוא מתחיל בתור אחד שחולם חלומות, ואומר, מספר את זה עוד לכולם, כאילו מתרברב בחלומות האלה. המצב לא טוב. הוא מתבגר, הוא מתגבר ומתבגר, זה אדם אחר לגמרי. האיש המצרי הזה מלא במודעות עצמית, כן, זה המאפיין הראשון. הוא מכיר את העולם הרגשי הפנימי, מה שמפעיל אותו, הוא כבר לא נער נחפז. 2, ניהול רגשות. ניהול רגשות באינטליגנציה רגשית, זה אומר, להתמודד אפקטיבית עם הרגשות, לרסן את הרגש, לפעול לדחיית סיפוקים מיידיים. הכי הכי קל להתגלות ולהגיד, אני יוסף, אני יוסף, זה הכי, איך שהוא רואה אותה, מה עשיתם לי? אמרתי לכם, אני אראה לכם מה זה. הוא לא חופר, הוא לא מאשים, הוא יודע להתאפק, הוא ממש מנהל את זה, הרי הם באים כמה פעמים, והוא כל פעם עם איזו עלילה חדשה, עד שבסוף אפשר להתגלות ברגע האמת של התיקון, שמתברר שהם לא מפקירים אך, זה דורש איפוק. אבל זה מוביל לנקודה השלישית. האיפוק הוא תעול הרגשות להשגת מטרות גבוהות. זה לא סתם איפוק, להיות כל החיים, לא לעשות כלום. לא. יש מטרת על. יוסף מצליח לתעל את הרגש המיידי למשהו יותר גבוה. זה הסיפור של אינטליגנציה רגשית. אני רואה קדימה. עכשיו נעשה כך וכך למען המטרה הזאת. למען האחדות המשפחתית, כל העלילה הזאת שהוא ככה מנהל. ארבע, אמפתיה. לא רק הרגשות שלי בסיפור, אינטליגנציה, אדם אינטליגנט, ואנחנו כולנו יכולים להכיר גאון, שפשוט אפס אינטליגנציה רגשית, לא מסוגל לנהל שיחה נורמלית. כמה חשוב הכישורים החברתיים, מיומנויות תקשורת. אני בשיחות שלי עם ילדים ונוער, ממש שמה על זה דגש. זה יותר חשוב מכמה חומר הם ידחסו במתמטיקה השנה, ושוב, זה חשוב, זה בסדר. אבל להיות אמפתי לזולת, זה פי מיליון יותר חשוב, וזה המאפיון הרביעי. אמפתיה, הקשבה, רגישות לזולת, להבין את הפרספקטיבה של האחר, לשים משקפיים, להבין משקפיים של מישהו אחר, לשים אותם, וואלה, ככה העולם נראה מהצד שלך. יוסף אמפתי בכלא, מדוע פניכם רעים היום? ככה הוא אומר לך, שרים, שני שרים חלמו חלום, הוא שם לב למצוקה שלהם, ואמפתי, הוא אמפתי לכל מישהו פוגש, עוזר לפרעה לפתור חלומות, עוזר, מציל את העולם כולו כמעט מרעב, המון אכפתיות והמון המון המון טוב. הנקודה החמישית, שככה מסכמת את הכל, זה ניהול חכם של מערכות יחסים. להשתמש בכל מיומנויות האלה שדיברנו עליהן, כדי לבנות, לשמר ולשפר מערכות יחסים. יוסף הוא כמובן באמת הקואוצ'ר שלנו בזה. הוא מודל בשימור האחדות המשפחתית. ספר בראשית נסגר סוף סוף בזכותו בצורה חיובית. ושוב, דברי הפיוס שלו הם דבר מדהים, כי יש לו את כל הלגיטימציה. להגיד, אמרתי לכם, והנה גם החלום שלי מתגשם, אה? בסוף אתם משתחווים לי. יוסף לא רוצה שהאגו ינצח. בוויכוחים תמיד תבדקו. האם אני רוצה לנצח ויכוח, או האם אני רוצה להתקדם יחד? אם המטרה, נצח ויכוח, תמשיך. הרב מלובביץ' תמיד אמר, מטרתי לא לנצח ויכוחים. מטרתי לקרב יהודים. ולכן ששלחו לו דברים קנטרניים, או כל מיני שאלות, הוא בחוכמה חשב, אני עונה לו, או שהפוך, אני אדבר על משהו אחר. המטרה שלי לא לנצח אותו בוויכוח. המטרה שלי היא לקרב ולהתקדם. וזה מה שיוסף עושה. הייתי אומרת שהוא, במובן מסוים, כותב הפרופסור המבורגר, סיפורו האישי הוא האתגר של כולנו. כל אחד צריך לחשוב איפה הוא עצמו יכול להתנהל ככה. אני חושבת שהקורונה היא ההזדמנות לשיעור באינטליגנציה רגשית, למלוך על עצמנו, הוא משנה למלך. אבל הוא מלך, הוא מולך על הרגשות שלו. מנער שמרוכז בעצמו ובחלומות שלו, הוא הופך לאדם מלכותי, מולך על רגשותיו, מולך על עולמו הרגשי, ומסוגל דרך השליטה בעולמו הרגשי, מסוגל להשפיע לטובה על העולם הרגשי של אחרים, לאחות את הפצעים, להביא שלום למשפחה, בעצם לאומה כולה. עד כאן אינטליגנציה רגשית. אתם מבינים את המהפכות שיוסף מחולל פה? דיברנו על מהפכת המשפחה, עכשיו זה מהפכת האינטליגנציה הרגשית. אין דמויות כאלה, זה מטורף. לאורך ספר בראשית, פתאום מפרטים ארבע, כמה פרשות, זה מלא, מלא פרטים ופרקים ופסוקים על הסיפור הזה. יש פה כנראה לימוד גדול על האבות והאימהות, לדעתי, על חלקם מסופר בוודאי ובוודאי פחות. כי יש פה באמת שיעור, תקראו לזה בלשון, באמת חיפשתי ביטוי יותר קדום לאינטליגנציה רגשית. אולי זה שליטה עצמית, אולי זה איפוק, אולי זה סוף מעשה, מחשבה תחילה. Anyway, זה המאפיון השני של יוסף. הוא ככה מנחיל לנו אותו. אוקיי, נמשיך. ככה. אומר פה יפה, ירון, בלשון העם, יוסף הוא לא אדם שנתקע בעבר. בהחלט, בהחלט, בהחלט. יוסף הוא דוגמה, הייתי אומרת, להתקדמות. רגע, זה בדיוק ירון, וגם אורית, אונית, מזיסטרמן, מפנסילבניה וכולם. קצת עושים לי ספוילר מה שאתם אומרים פה על יוסף. כי בעצם הדבר הבא הוא באמת שהוא לא נתקע בעבר. זה הנקודה הבאה שרציתי לתאר. קוראים לזה ריפריימינג, או בעברית, מסגור מחדש. אני רוצה, זה הנקודה השלישית. דיברנו על משפחה, דיברנו על אינטליגנציה רגשית. מה זה ריפריימינג? דיברנו על מה קורה בין יוסף לאחיו, אבל בתוך הלב שלו, פנימה. מה? הלב שלי נקרא לשניים, מה זה? נגיד הוא עושה להם הצגה. הוא שולט ברגשות כדי לתעל אותם ולהחזיר אותם בתשובה. בתוך תוכו איך הוא מרגיש? נער עברי עזוב, זנוח, זרקו אותו לכלא, זרקו אותו לבור. איך הוא רואה את עצמו, איך הוא תופס את עצמו? לזה קוראים מסגור מחדש. זה גם אגב מונח פסיכולוגי יותר מתקדם, לא דיברו עליו במצרים העתיקה. זה בעצם אומר, קרה לי משהו, איקס, אוקיי, קורונה, כל אחד שימצא את האירוע הקשה ביותר שקרה לו, זה האירוע. עכשיו אני מספר אותו שוב מחדש, ריפריימינג, אני עושה לו מסגור מחדש, עם פרשנות חדשה. ראשון הממסגרים מחדש בהיסטוריה זה יוסף. הוא לא אומר, נמכרתי לעבדות, נזרקתי לכלא, העלילו העלילה, עכשיו אני אנקום בכל העולם. לא, לא. לוקח את הזיכרונות, ממסגר אותם באופן מאוד מאוד עליון. בואו נשים לב שוב, נסתכל על הדברים, אבל הפעם מנקודת מבט של מסגור מחדש, איך הוא מפרש לעצמו את מה שקרה. בבקשה. ואתה, אל תעצבו והליכה הרבה עיניכם. תספרו בבקשה כמה פעמים מוזכרת המילה אלוקים. ואתה, אל תעצבו והליכה הרבה עיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחייה שלחני אלוקים לפניכם. וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף. שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. רדה אליי אל תעמוד. ארבע פעמים אלוקים. זה לא אתם האחים. זה לא אתם בשר ודם. זה לא אתם בני אדם. זה הוא. הוא שלח אותי למשימה מצילת חיים. האחים הם כלי. שוב, להם יש חשבון עם אלוקים שלא נמחל ככה לאנשים על עבירות. אם מישהו עשה לי משהו רע, אני יכול למצוא את השליחות שלי, אבל הוא, יש לו חשבון, זה לא פותר אותו מהעבירה. האחים עד היום, יש כאלה שאומרים שהחטא הזה שמחירת יוסף עוד מהדהד ומלווה. זה עניין שלכם. אני מסתכל על זה ככה. אלוקים של... לא האחים זרקו אותי, אלוקים שלח אותי. הפכתי מנזנח לנשלח. אני רואה איך אני מציל אזור שלם מגביעה ברעב. איך המשפחה שלי, כולל אבא אהוב, אותם אני אציל. אני אתן להם חוף מבטחים, מקום מגורים בטוח. מסגור מחדש מאפשר לנו להתפייס, מאפשר לנו לסלוח. אנחנו בעצם עושים המרה של אנרגיה שלילית לאנרגיה חיובית. זה בעצם, הייתי אומרת, עוברים מעיסוק אובססיבי בעבר. הוא עשה לי, הוא אמר לי, לא, אני אגיד לא, אני אמרתי לך, לא, כן, לא. עיסוק אובססיבי בעבר, אנחנו עוברים לעיסוק קונסטרוקטיבי, לעיסוק מועיל בעתיד. במשפט אחד מסכם זאת הרב זקס, זה מסר נפלא. הוא כותב כך, איננו יכולים לשנות את העבר. אבל בשנותנו את האופן שבו אנחנו חושבים על העבר, אנחנו יכולים לשנות את העתיד. הוא כותב את זה כאן על יוסף. אנחנו נגיד את זה לעצמנו. בוא נשאיר עוד את השקף הזה, אני אגיד לדיני, להשאיר עוד את השקף הזה. כל אחד יכול להתבונן על השנה הלא פשוטה שקרתה לנו. בדיוק בעלי הראה לי פה עכשיו שנה לאירוע סיום השס בארצות הברית. וואו, היינו שם עם 100,000 יהודים באצטדיון המט לייף בניו ג'רזי. אירוע סיום השס המדהים של יהדות אמריקה. ובום, תראו איפה אנחנו השנה. בקושי לעשרה יהודים מותר להתקהל. אפשר לטוס לשם וכו'. איננו יכולים לשנות את העבר, אומר הרב זקס. אבל בשנותנו את האופן שבו אנו חושבים על העבר, אנו יכולים לשנות את העתיד. זה הכוח הגדול של ה-reframing, של המסגור מחדש. הוא מרפרר, הוא מפנה אותנו לספר התניה בהקשר הזה. מזכיר את המשפט של התניה. אני חושבת שזה באמת, אם לבחור מהתניה דבר אחד, קטונתי, לא יודעת, אחד המשפטים. מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב זה אומר, אני אצליח עם המוח להשתלט על הרגשות, לספר לעצמי את הסיפור מחדש, לקבע, זה עכשיו הסיפור, אלוקים שלח אותי, לא האחים זרקו אותי, אלוקים שלח אותי. אגב, יש משפט פופולרי אחר כזה, תחשוב טוב, יהיה טוב, זה נשמע כזה סתם איזה גימי כזה, לא, לא, זה כתוב בזוהר הקדוש, זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מקבלים, תחשוב טוב, יהיה טוב, תעשה טוב, יהיה טוב, ככל שאתה תיטיב, זה יותר ייטיב. וההתנהגות של יוסף היא סוג של, הייתי אומרת, הוראה לדורות. אנחנו בוחרים, א', על העבר, מה לספר, איך לספר, איך להדגים. אני יכולה לתת כל כך הרבה דוגמאות של אנשים. אם זה גרושים, מה מספרים ולא, איך מספרים את הסיפור הזה. אם זה היכולת להסתכל, הייתי אומרת על דברים שקרו לי ולא רציתי שיקרו, ומה כן הרווחתי מהם ומה קיבלתי. וכמובן, כמובן, השנה הזאת, בואו נמסגר אותה מחדש. זה לא שנה עבודה, זה שנת עבודה. זה לא שנה שבה העולם רק קרס. הוא גם פרח, ואנחנו לא רק נמאחנו, גם נבננו. מסגור מחדש, ריפריימינג. הרבי מלובביץ' אומר, שזה קשור גם לשם, קשור גם לקדוש ברוך הוא. אומר הרבי, שמיוסף צריך ללמוד את הבחינה של גומל לחייבים טובות. אדם חייב לי משהו, לא, לא, אני גומל לו טוב. זה יעזור. אפשר להיות צודקים, אבל מטרה היא להיות חכמים ומיטיבים. כלומר, לא, הוא עשה לי, ומה פתאום? מבחינה משפטית נטו, יוסף יכול ללכת לתבוע את האחים, לקבל פיצויים כל החיים, לריב בבתי משפט, מי דחף אותו לבור, ומי רק עמד שם, ומי הלך, תגידו מה, אנחנו באנו לעולם הזה להתקדם, להתקדם, יאללה, דפדף, חליק, עזוב, עזוב את זה. גומל לחיילים טוב, לחייבים טובות. אני גומל, ומי שעשה לי רע שחייב לי, אני גומל לו טובה. בלשונו של הרב מלובביץ', שוב, זה כדי שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו ככה. אם אנחנו פה בעולם הזה נפעל כמו יוסף, הוא ישפיע עלינו שפע ברכה. ואנו אף מתפללים להשם, אומר לנו הרב מלובביץ', שינהג בנו, כפי שיוסף נהג באחיו, ויגמול לחייבים טובות, על מנת לעורר יחס כזה מעת השם אלינו, עלינו לעשות כך בעצמנו. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתעלם מחטאינו, בואו נתעלם אנחנו מחטאי אחרים. אם אנחנו רוצים שהוא יגמול לנו החייבים טובות, ואנחנו חייבים, בואו נגמול אנחנו החייבים טובות. הדרך הטובה ביותר, גם בעולם הזה, וגם מול הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו ננהג ככה, הוא גם ינהג ככה איתנו. וזה בדיוק מה שיוסף עושה, איזה דיבור מרפא. כמה אנחנו זקוקים לדיבור כזה, בין, בין המפלגות, בין המחנות השונים בישראל, כמה אנחנו זקוקים ל, הייתי אומרת, reframing. בואו ננסה למסגר מחדש, גם את המשבר הפוליטי, אני מנסה מאתמול, תוך כזה שאני מכינה את השיעור, איך אפשר לעשות reframing לארבע מערכות בחירות, שהשם יודע מה אפשר לקחת מזה לטובה. לסיום, יוסף מבקש מאיתנו כבר למסגר את כל הסיפור של העם היהודי, כמוהו, באופן מיטיב. זה המסר האחרון שבעיניי הוא חזק ביותר. הוא שוב בוכה. אמרנו, כן, בוכה שוב ושוב. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. תגידו, על מה אתם בוכים? נפגשתם. אוקיי, מרגש, אחרי הרבה שנים, בוכים על המפגש? לא, לא. רש"י מסביר לנו על מה הם באמת בכו. תדמיינו שני אחים מחובקים ככה, כל אחד בוכה על הצוואר של חברו. ורש"י כותב, ויפול על צוואריו בנימין אחיו ויבק, בכה על שני מקדשים, שעתידין להיות בחלקו של בנימין, ועתידין לחרב. ובנימין בכה על צוואריו, על משכן שילו, שעתיד להיות בחלקו של יוסף, וסופו לחרב. כל אחד בוכה על זה שבנחלה, בשטח ארץ, עוד יום, שוב, אנחנו במצרים, אנחנו עוד לפני יציאת מצרים, לפני יהושע שכובש את הארץ, לפני שהארץ מחולקת לנחלות, לפני שקם המשכן, לפני שקם המקדש, לא. עכשיו אני בוכה על זה שמה? יהיה אצלך אחי, שני בית המקדש, בשבט שלך, והם יחרבו על שנאת חינם. ואני בוכה על זה שלך יהיה משכן בשבט שלך, באזור שילו, וגם הוא יחרב. שנאת חינם. יום שישי הקרוב, 10 בטבת, צום 10 בטבת, צמים, למרות שזה שישי, זה מאוד נדיר, הצום לא, לא זז ולא מזיז, צמים ביום שישי, שזה סיבות, וזה מסמל את תחילת החורבן בעצם, את תחילת המצור על ירושלים. אנחנו צמים, שימו לב, לא בסוף הפורענות, אנחנו צמים כבר בהתחלה. אנחנו מסמנים את הסדק הראשון, את הנקודה, רק התחיל המצור. באותו יום זה היה נראה שעסקים כרגיל, עוד לא ראו את בית המקדש נשרף חלילה. התחיל המצור, אנחנו צמים ומסמנים חשבון נפש, עושים בתחילת הסדק, כשהדברים מתחילים להידרדר, לא חלילה שהם מחמירים. אז גם, שוב, בשישי גם נצום כחלק מהסיפור הזה, שבתי המקדשות שלנו, עתידין חלילה עלולים להיחרב. למה? כי לא למדנו את הסיפור של יוסף ואחיו. יש פה לקחים על אחווה, על אמונה, על איך ממשיכים את יעקב אבינו בצורה מגוונת. אני לא אומרת אחדות, אחדות, אחדות עם האויב שלי, אחדות עם הרשע, אחדות עם המורד, לא, אחדות סביב מיטתו של יעקב. לא להתבלבל, התורה לא אומרת אחדות עם כל העולם. אפשר לכבד, אפשר להיות נחמד, אבל האחדות היא בגוונים סביב ישראל סבא, יעקב גם מכונה ישראל, שיעקב לא יתבייש בנו, בפרטנרים שלנו לאחדות. אז יוסף ובנימין בעצם מנחילים לנו את הידיעה הזאת. אם לא תלכו בדרך הנכונה ביחד, בתי המקדש יחרבו. הם לא בוכים על עצמם, הם בוכים עלינו. ברגע הפגישה הם לא בוכים על עצמם. הם בוכים על הילדים ושואלים, האם תלמדו את הלקח מסיפור יוסף? תראו את הסיפור, תראו מה עברנו. 22 שנים של סבל, יש לצערנו משפחות שקרועות, אפילו יותר מזה. האם אנחנו מבינים שמלחמת אחים מוציאה אותנו לגלות? הנה, לא רק אומרים בעתיד, הנה זה, משפחת יעקב יורדת לגלות מצרים בגלל בעצם אותה מלחמת אחים. הבכי שלהם יקריאה לנו לקחת אחריות. זה נשמע באמת מתאים מאוד מאוד לממשלת האחדות, לוואו, לתקופה קשה שלפנינו, קמפייני בחירות כנראה, ומי יש כוח עכשיו למערכת בחירות רביעית, חבל שאי אפשר לקצר אותה בחוק, אולי עוד אפשר, הם קוראים לנו להבין שאנחנו צריכים לנסות למנוע את הבכי, וזה תלוי בנו. ושימו לב שכל אחד בוכה על השני, כבר אמפתיה, כל אחד יוצא מעצמו, בוכה על הצרה של חברו, כל אחד בעצם בוכה עלינו, על בניהם, על בני בני בניהם, על איך שאנחנו נמשיך לנהל את חיינו. בעזרת השם. 3 נקודות בלבד למדנו מהפרשה העמוקה הזו והארוכה הזו, שבאמת פרשנים דנים בה באריכות אלפי שנים. אנחנו דיברנו על 3 נקודות ממש פשוטות. הראשונה היא משפחה. זהות, שייכות. יש לי דמות דיוקן אבא, דמות דיוקן אמא. יש לי אחים, שזה כבר לא הורדות ידיים. יש לי ילדים, אפרים ונשה, רק אל תקנו. כמה זה נותן לנו שמחה, ההורים, שהילדים מסתדרים. זאת נקודת המשפחה שיוסף בעצם מלמד אותנו בסוף ספר בראשית הסוער בתחום הזה. 2, אינטליגנציה רגשית. איך אני מנהל סכסוך? נקלעתי לאירוע. אני בחוכמה. רואים את זה לפעמים אצל מנכלים חכמים, אצל עורכים חכמים בתקשורת, אצל רבנים. זה תלוי, אדם צריך אינטליגנציה רגשית. לדעת לצאת נכון, להוציא גם אחרים מהמיצר הזה. והנקודה השלישית זה כמובן מסגור מחדש. להסתכל על העבר בצורה אחרת זה אפשרי. בואו ננסה ניקח את זה אפילו כשיעורי בית, בקורונה. איך אני יכול להתבונן על השנה האחרונה ולעשות לה ריפריימינג, בלשון הרב זקס? להתבונן עליה אחרת, לא לשנות את העבר. להסתכל אחרת על העבר, וזה ישנה את העתיד. זה ככה היה הסלוגן, המוטו שהבאנו מהרב זקס. אלה שלושת המסרים שיוסף מלמד אותנו, נדמה לי, חשובים ביותר, עד היום. אני רוצה להודות לכם שוב על הצפייה, וגם על התגובות הנרגשות מהארץ, מהעולם. זה תמיד, תמיד, כיף, כיף גדול לקרוא. כל מי שככה מגיב, מעניין. מי שכותבת לנו, דומיניק ניומן. מעניין שיוסף מציל מרעב, כשהוא התחנן לצאת מהבור, האחים שלו ישבו שם בנחת לאכול ליד הבור, ולא נתנו לו. כלומר, זה מאוד מעניין, יוסף בעצם נותן לאחים, בוא נגיד, נותן לאחים, יש פה הרבה מידה כנגד מידה, אבל זה בהחלט נכון, הוא נותן להם, בעוד הם לא נתנו לו. אוקיי, תודה לכולם, תודה לחופית ממרילנד, ועוד ועוד, לאתי, מזל טוב לבת מצווה, ולכל המגיבים מכל רחבי העולם. בואו נראה לסיכום. מי שרוצה לקבל את השיעורים באופן קבוע, לא רק שיעורים, אלא גם קטעים קצרים שאני כותבת, זאת הדרך, שימו לב לשקף. אתם פשוט כותבים, יש פה מספר ישראלי, מספר אמריקאי. אתם כותבים אס-אמס או וואטסאפ למספרים של המתנדבים היקרים מאוד האלה שמתנדבים, שולחים להם בקשה, רק בכתב, לא להצטלצל להם, לא לחפור. בקשה להצטרף, תקבלו את כל החומר באופן שוטף, כמובן בחינם. ומי שפה ילדות או נערות, אם יש פה אמהות או אבות, או סבתות או סבים לילדות ונערות, יש לנו חוג שאני מאוד נהנית ממנו, אני מקווה שגם הבנות, חוג שנקרא נפגשות. תעשו בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, תראו את כל החומר, את כל הפרטים שאתם צריכים. פשוט חוג שבועי שאני פתחתי בתקופת הקורונה, ללמוד יחד עם ילדות ונערות. זה לי שוב, אני אומרת לי זה תענוג. תודה, תודה לכל מי שצופה מכל הארץ והעולם, שניפגש בשמחות בעזרת השם, בשורות טובות, בשבוע הבא.